עם הזמן של הציג קרה. ואיפה הגעתם? מטש מהכלב?
כן, עכשיו התחלנו לתפר של הכלב.
טוב, אז לא נתקדם בזה.
לא מנמיני?
לא. השאלה של הגמרא שלמדתם עכשיו היא בעצם קשה מאוד להבנה בסברה. בואו נראה את זה שוב פעם. באי רבה חתין איזה קצורות מגופו משלם או מעלייה משלם. מה פירוש מגופו משלם?
מה שהוא שווה.
כלומר אם הוא הזיק דבר שווה 1,000 והוא עצמו המזיק שווה 50, שלם 50. חתין איזק ישלם עד חצי נזק, ובלבד שיהיה מגופו. אם מגופו עבר את החצי נזק, הוא משלם חצי נזק. אם החצי נזק עבר את גופו, משלם את גופו.
רגע, אם הנזק הוא 1,000 וגופו הוא 50, חצי נזק הוא משלם 25 או 50?
לא, 50. כל ה-50 הוא משלם, ובזה נסתיים הדיון.
אז זה נזק כמו שלם.
לא, עוד פעם, הוא הזיק 1,000 שקל. חצי נזק צורות, שור בעט באבן ושבר לך את המחשב הנייד. כמה זה?
1,000
שקל. אלה,
מה? למה
זה
בין קרן
לרדת? רגע, אני לא מגיע לזה. נכון, זאת הבעיה. זאת הבעיה. אז המחשב נייד שווה כמה אלפים, ונגיד שהשור שווה 50. הוא ישלם 50 שקל. אתה לוקח אותו והולך. אבל אם הוא שווה יותר מ-50, עד חצי נזק גובי. כמו שאינון מאיר, זה דבר בלתי הגיוני לחלוטין. מדוע? איפה מצאנו את המושג חצי נזק? אתם זוכרים?
ברגע.
כן.
בקרן, פלגה נזקה כנסה. כלומר, המצב של חצי נזק הוא בעצם מצב שיצא להיות פטור לגמרי. כנסנו אותו, יש להם חצי נזק. זהו ההיגיון שעומד בבסיסו של חצי נזק. נכון? נכון. גם למד הפלגת ממונה, הסברנו את החס רחמן העלה, שזה משונה, ולכן הורידו לו. בוא נתנקד להלכה. להלכה פלגת הכנסה זה מוסכם. כל החתינה הזאת שמצאנו זה בעצם מצב שהיה צריך להיות פתור לגמרי, ובכל זאת כנסו אותו לשלם חתינה הזאת.
לכן אפשר להבין גם להעלות מגופו.
נכון, ולכן אפשר להבין מדוע זה מגופו, כי הכנס הוא לקחת את המזיק ולא יותר. נכון מאוד. פה כששואלים באי רבה חתי נזק צורות מגופו משלם מעלייה משלם, אינון הפעם צלף הגיע לנקודה, שואלים חתי נזק צורות מגופו משלם מעלייה משלם זה כנס, יש מי שאומר שמודה בצרורות פטור, אין מן דמה כזה. צורות זה לא כנס, צורות זה המון. צורות היה צריך להיות בכלל חייב נזק שלם, אבל יש הלכה למשה מסיני שירד מנזק לחצי נזק. מה פתאום שדבר שהוא חצי נזק ממון יהיה מגופו? חצי נזק ממון זה אומר שהתורה החליטה להוריד את זה לחצי נזק, אבל מגופו זה אומר שמורידים את זה לפעמים לעשירית נזק, למאית נזק, לאלפית נזק, לפי השווי שיש.
זה אפילו תורה הפוכה, כי בקרב אתה אומר לא היה מגיע לו לשלם.
זה מה שהם אומרים.
אתה קנתה אותו, פה היה מגיע לו נזק שלם. התורה באה ויותר לו, לפחות, במקרה לפחות המינימום, לפחות תשלם את הכי קרוב לקרן.
נכון. זאת הקושיה שיש ביסוד דברי הגמרא הללו.
אבל אם הייתה עובדה שהורידו, אני חושב שזה כוונה מאחורי זה, אני חושב שזה מזיק למעני דווקא מוגבל בגוף.
בוא נקרא את הגמרא. פאי רבה, בוא נקרא עוד פעם, חצי נזק צורות מגופו משלם או מעלייה משלם. מי גופו משלם? זה לא אשכרה חצי נזק משלם מעלייה. מוזר. מי גופו משלם? כי אנחנו רוצים שיתנהג כמו כל חצי נזק, כמו חצי נזק שקרן. אלו הקושיות שלנו, הרי זה משהו אחר לגמרי. עוד דילמה, מעלייה משלם, זה לא אשכרה כאור חדם משלם מי גופו. שתי שיטות יש לביאור הגמרא הזאת, שיטה אחת של התוספות דף ג' עמוד ב'. בואו נראה, נזכר בגמרא, ראיתם את זה הרב? בבא קמא פותחת בארבע אבות נזיקים. הגמרא אומרת אבות מתלל דיקה תולדות, תולדותיהן כיצא בהן או לא כיצא בהן. הגמרא אמרה שבכל המצבים תולדותיהן כיצא בהן מלבד מצב אחד, וזהו בצורות שהוא תולדה של רגל. כן, חיקה אמר הפאפה, אתם רואים את זה? איפה שיש את התוספות, דיבור מתחיל לפוטרו. כן, מצאתם את זה?
תולדת
הרגל? בכמה גימל עמוד ב' בגמרא, אלא תולדת הרגל. חיקה אמר הפאפה, אמר הפאפה אמר שיש מהן לאו כיוצא בהן תולדת הרגל. שואלת הגמרא רגל, לאו כימנה תולדת הרגל כרגל. והגמרא בחצי נזר צורות הלכת הגמרא. אז זה ה... זה ה... לאו כיוצא בהם, כי זה רגל, תולדה של רגל, שם שניים חצי נזק. שואלת הגמרא, ומה יקרה לתולדה של רגל? אז אם זה חצי נזק, למה זה תולדה של רגל? והגמרא, לשלם מן העלייה. והמי באי הבאי רבה, ובאי רבה, זו הסוגיה שלנו, חצי נזק צורות מגופו משלם, מן העלייה משלם. לרבה מבעל לרפפה פשיטה לרפפה כן. אז שואלת הגמרא, לרבה מבעל, כמו רבה שמסתפק אולי זה מגופו, אז מה יקרה את זה לדד הרגל? הרי זה כמו קרן, כי זה מגופו לפוטרה ברשות הרבים. זה תולד את הרגל, כי כמו שהרגל פטורה ברשות הרבים, כך הצורות פטורים ברשות הרבים. שואלים תוספות, לפוטרה ברשות הרבים. אם תאמר המה פשיטה לתפי משלם מן העלייה, למה רבה פשוט לו שפטור ברשות הרבים אבל לא פשוט לו שמשלם מן העלייה? למה בזה הוא מסתפק ובזה פשוט לו? מאותו סוד יש לומר, כיוון דמין הדין היום משלם נזק שלם, ואת הלכתה ולא משלם לחצי נזק, אם כן את הלכתה להקל ולא להחמיר. זה מה שאמרת אריק. העיקרון הוא כזה, אם אתם זוכרים, אני חורז את כל התוספותים לפי המהלך הזה. העיקרון הוא כזה, צורות היה צריך להיות חייב נזק שלם, זה ההיגיון של צרורות, כי צרורות זה רגל. מה זה משנה אם אתה עושה ככה או אתה עושה ככה ושובר? אם זאת האבן, זה לא משנה אם אתה עושה בצורה הזאת או בצורה הזאת, שהרי כוחו כגופו, כוחו כגופו, מה זה משנה? אבל כשהתורה, ההלכה למשה מסיני, החליטה להקל ולומר שצרורות חייב חצי נזק, יש לפנינו דבר מאוד מוזר שאתה לא יכול להבין אותו, אבל כנראה שהכיוון הוא להקל מנזק לחצי נזק. עכשיו, להחמיר בטח לא. ולכן אם אתה אומר שחייב ברשות הרבים, אם היית אומר שחייב ברשות הרבים, אתה מחמיר על צורות יותר מהאורגינל, ולכן ברור שפטור ברשות הרבים. אבל להקל עוד יותר, אולי כן. מה זה להקל עוד יותר? לא רק להוריד את זה לחצי נזק, אלא להוריד את זה לגופו. כמו שאתם רואים, תוס מבינים שאין היגיון בדין של צורות. זה כל כך לא הגיוני שהדבר היחידי שאתה יכול להבין שיש פה הקלות. ואם יש פה הקלות, מהו הגבול של ההקלות?
למה אתה נשחף בכל?
אם
יש הקלה
בדבר אחד,
למה
אתה צריך הקלה בהכל? אתה יודע, זה חידוש בשביל זה. נכון.
זה חידוש,
זה
שהדורה
חיצה
חידוש.
זה נכון. וכבר החידוש
של החלום
מבינים
אותו.
זה נכון. חידוש החידוש
לחדש.
נכון. אין מה לומר. שתי קושיות מצוינות. זאת אומרת, בוא ננסח את שתי הקושיות שלכם. קושיה ראשונה אומר משה, צריך מקור. אתה לא יכול להגיד דברים כאלו. מסברה, מה פתאום אתה אומר שמקלים יותר? ואינון אומר, אם אני מבין נכון, שהרי זה הלכה למשה מסיני, אז מה יש בהלכה למשה מסיני? אם אתה אומר שאתה לא מבין כלום, אז קח את מה שאמרו לך. כנראה שאמרו לך שחצי נזק, שצורות, זה הפך להיות מנזק לחצי נזק. זה כל מה שאמרו לך, וזהו, למה להוסיף? השאלה של רבה, רבה אומר, שנייה, רבה אומר, העיקרון שלו בתוספות זה, כיוון דמין הדין היה משלם נזק שבאתי הלכתה דלא משלם לחצי נזק, אולי נגיד שההלכה אומרת כלל ולא פרט. זה העיקרון. אם ההלכה אומרת שלם חצי נזק, אולי לא אמרה חצי נזק, היא אמרה עיקרון שיורד לחצי נזק. מהו העיקרון? שמשלם כמו קרן, קרן משלם חצי נזק בגופו. בעצם הספק של רבה היה בא הלכה למשה מסיני, כשהלכה למשה מסיני אמרה שצרות משלם חצי נזק, האם הכוונה צרות משלם חצי נזק או צרות משלם כמו קרן? משלם כמו קרן, למרות שהוא לא קרן. זה תוספות וזה דחוק מאוד מאוד. אבל אם אתם זוכרים, אמרנו,
מסתדר
עם הגמרא שלנו, מסתדר עם הגמרא שלנו. בזמנו אני דיברתי בשיטת רש"י, ועוד מעט נוכיח את זה ברש"י בהמשך אם נפסיק היום. דיברתי בשיטת רש"י, הרבה רש"י בהרבה מקומות, בפרק שלנו, בפרק הקודם, לומר משהו אחר. והמשהו האחר הוא ככה, ברגע שהתורה אמרה שצורות חייב חצי נזק, צריכים לחשוב למה התורה עשתה את זה. מהי הסיבה שהתורה עשתה את זה? כלומר, נכון שבלי תורה, אם לא היה הלכה משה משנה, כן? אם לא היה הלכה משה משנה, אני בשכל האנושי הייתי אומר שצורות זה רגל. אבל אחרי שהתורה אמרה שצורות יש להם חצי נזק, האם אתה יכול להבין איזשהו היגיון שעומד בסדר הדברים הללו? בזמנו הבאתי את דברי הרב זאת צהל ביגרת, אם אתם זוכרים, שדיבר על גרמה. אני הלכתי בכיוון אחר, אני שוב
להתחסף.
הרב זאת צהל ביגרת, ככה אומר זה גרמה, אבל זה לא בדיוק גרמה, זה כוחו, כגופו. סליחה שאני מתחסף, אומר הסבר אחר, אבל עוד מעט תראו, זה פשוט כל פעם נכנס במילים של רש"י. אני טענתי שיש שני סוגים של משונה. יש משונה מצד הכוונה, ויש משונה מצד העשייה. בדרך כלל מושג משונה, אנחנו מודדים אותו לפי הכוונה. זאת אומרת, האם הסיבות שגרמו את הנזק הזה הן הגיוניות או לא הגיוניות? אם זה הגיוני, כלומר, הבהמה הזאת פשוט הלכה, רגל, רעבה, שן. אם היא לא הלכה ולא רעבה, אלא הייתה צבנה, זה משונה, חצי נזק.
צפויות.
מה?
צפויות או לא צפויות.
אפשר גם ככה. אני נראה לי יותר שהנקודה היא נורמלי ולא נורמלי. מה שצפוי, זה ראה לכך שהוא נורמלי. מה שלא צפוי, זה ראה לכך שהוא משונה. הסיבות הן הגורמות. משהו נורמלי, נזק שלם, משהו לא נורמלי, אבל מבחינת תהליך יצירתו של הנזק. כלומר, תהליך של למה הנזק הזה בכלל קרה? זה המשונה. מה קורה אם יש דבר שהוא משונה בתוצאה, אבל לא בתהליך היצירה שלו? זה לא משמעותי. מה? יש לנו גמרא פורשת. מאוס בלישה, אמרתם את זה. זה ודאי משונה שיש תרנגול שאוכל חבל. הוא ניכר כי היה על החבל לחם. טוב, דבר מוזר. וגם יש פטורה, זה בעמוד הבא, יש קפץ על הפטור. הטענה היא שחצי נזק צורות זו עשייה משונה. מצד תהליך ההתרחשות של זה, לא מצד כוונת הבהמה, מצד תהליך ההתרחשות של זה, זה דבר משונה.
למה
זה דבר משונה?
נורמלי,
נורמלי. זה
נורמלי. מורי גני שאתה הולך בין
רשות הרבה. בסדר, אינון, צריך קצת להשקיע מחשבה. מה שאתה אומר זה נכון, בוא נדבר על משונה ועל משני.
מה
הכוונה
משני?
זאת אומרת, יש משונה ויש משני. מה ההבדל בין משונה לבין משני? יש עשייה ראשית ויש עשייה משנית. באופן נורמלי אדם עושה את העשייה שלו בידיים שלו. כשהוא עושה לא בידיים, זוהי עשייה משנית. כלומר, הדברים הללו קורים או בדרך אגב או מאיזה אילוץ או ממשהו אחר. אז בואו נדבר על משונה ומשני. משונה הוא גם משני, אבל המשונה הוא מוזר. זאת אומרת, השינוי במשונה הוא שאתה לא צריך, אתה לא אמור להתנהג ככה. לעומת זאת, במשני אתה אמור להתנהג ככה, אבל זאת לא ההתנהגות הראשית שלך, זו התנהגות משנית. זה בסדר? בעצם, הסברה האנושית אומרת שהמשני יותר דומה לראשי מאשר למשונה. זוהי הסברה האנושית. באה הלכה למשה מסיני ואמרה שגם את המשני יש לדון כמשונה. זאת אומרת שהמשני יותר דומה, הוא בעצם עומד באמצע. מצד, אם אתה מדבר על, על, על היצירה של הדבר, על ההיגיון שעומד ביסוד יצירתו של הדבר, זה נורמלי. אם אתה מדבר על התהליך, על אופן ההתרחשות, על איך שהדברים קורים, זה משני. זה לא סדר המציאות העיקרי, זה סדר משני. אולי משני הוא נידון כמשונה. כלומר, אולי דווקא הנזק שנעשה באופן הכי טבעי, הכי פשוט, הכי עקרוני, הכי נורמלי, הוא שייך למושג נזיקין. אבל כל דבר שנעשה שלא באופן הרגיל, אלא באופן המשני, סתם זה מין, אני אוהב את המשחקי לשון האלה. צריך לעבור על כל השס, יש אין סוף. משחקי לשון כאלה בעברית שמסבירים משונה ומשני, זה משהו מ... יש לך משהו אחר. רגע, שנייה, רק שנייה, נותן לי שנייה לגמור, כי אני דיברתי על זה. זה שאתה לא היית אז, זה משהו אחר, אבל הגרמה הזה כבר נאמר, רק... לא, אתה לא היית, אני זוכר.
הוא רשב.
רשב לא במחשב.
מתי הלכו לבית קפה, מתי הלכו לחפש אולם, זהו.
זוכר גם את הציבותים.
לא, זה היה משהו אמיתי. בואו נחזור לעניין. שנייה, אינו, אני רק משלים את התמונה, ואז תאמר גם את הגישה שלך, כי מה שאתה אומר כתוב בגירת של הרב זצל. לפי זה, אני דייקתי את זה בזמן מרשי, אתם זוכרים את הדיוק מרשי? חייבים לראות את הרשי היפה הזה. תראו בדף תדבב עמוד ב', כיוון רשי דיבור המתחיל משום דלא קטנה כמה שהזיק. לא חשוב, לא להיכנסה לכל העניין. תראו רק את הרשי, כיוון דיקה, באמצע רשי, כיוון דיקה, יש לכם? רשי דיבור המתחיל כמה שהזיק, כמה שהזיק, סליחה, משום דלא קטנה כמה שהזיק, יש לכם? חלק העליון של העמוד, באמצע הרשי, כיוון דיקה חצי נזק צורות. שימו לב, דנו משלם כמה שהזיק, ואפילו אחי משלם על פי עצמו. דאירך את הגמיר לה? דממונה הוא. מה לא נכון ברשי הזה? זה בכלל לא הלכה, לא. לא, לא. חצי נזק צורות, אירך את הגמיר לה, דממונה הוא. זה לא הלכה, מה הלכה? הלכה שיורד מנזק שלנו חצי נזק. רשי אומר שההלכה היא שזה ממון ולא קנס.
זה גם בגרסה בדפדים.
תלוי בגרסה פה בגמרה. הגמרה הוא מפורש גורס, אירך את הגמיר לה, דממונה הוא. אבל רשי אומר את זה מפורש. הלכה את הגמיר לה, דממונה הוא. אבל זה נגד הגמרה שלנו, כי הגמרה אצלנו אומרת שהלכה היא שזה חצי נזק, אבל ברור שזה ממון. זה הרשב"א שם מסביר ככה: אם לא הייתה הלכה למשה מסיני, היית אומר שצרות חייב נזק שלהם, אבל אחרי שהורידו זה לחצי נזק, אולי זה קנס, כי זה משונה. מובן? יש שני שלבים בהלכה. הלכה למשה מסיני הוריד את זה מנזק שלהם לחצי נזק. כשהורידו את זה, כן, סימן שההלכה מתייחס לזה כמשונה, אז אולי זה קנס. לא, בא לך למשה מסיני לומר שלמרות שהורדנו את זה לחצי נזק ובאמת זה משונה, זה עדיין שם המון, כי זה משני ולא משונה. שם למדתי ברשי את העיקרון הזה שהמושג חצי נזק צרורות גם הוא משונה, רק הוא משני ולא משונה. לכן צריך לומר שיש פרט נוסף בהלכה למשה מסיני. אל תתאה לחשוב שבגלל שהורדנו את זה מנזק שם לחצי נזק גם זה יהיה אוטומטית קנס, אלא הלכה למשה מסיני אומרת ירח את הגמיר אלא דממון ההוא ולא קנס. כיוון שכך, יש לנו פשט חדש בסוגייתנו, לא כמוטוסו בדף ג' עמוד ב', לפי הרשי בדף ג' עמוד ב', נכון?
מה הספק?
רגע, שנייה, לא כמוטוסו בדף ג' עמוד ב', תוסו בדף ג' עמוד ב' אמרו הגמרא שלנו, למה לא מסתפק? כי היא רצה שיש המון קולות. השאלה, כמה הקלת? עכשיו יש לנו ספק חדש, והספק חדש הוא, בואו נקרא את זה בגמרא. שנייה, אינו, סליחה, באי רבה, חצי נזק צורות מגופו משלם ומעלייה משלם. מגופו משלם, זה לא אשכן חצי נזק משלם מעלייה. חצי נזק זה מגופו, אין דבר כזה חצי נזק מעלייה. בצרורות הוא משלם חצי נזק כמו קרן. צרורות זה חצי נזק, זה לא נזק שלם. האמת של צרורות, טוב, שאתם אומרים מה פתאום צרורות יהיה חצי נזק, צרורות יהיה נזק שלם, אני לא מבין למה זה חצי נזק. לא, צרורות באמת משלם חצי נזק, כי זה משונה. רק חצי נזק היה עם המון ולא קנס, אבל צרורות מגיע לו באמת חצי נזק. ועכשיו השאלה היא כזאת: האם יש דבר כזה חצי נזק לא מגופו, או שחצי נזק תמיד זה אוטומטית מגופו? תראו, זה נכנס במילים של הגמרא, דלא מגופו משלם, דלא אשכן חצי נזק משלם מעלייה, או דלא מעלייה משלם, דלא אשכן כאורכי משלם מגופה. בעצם הגמרא מתלבטת. בצורות ישנם שני מרכיבים, זהו דבר משונה נורמלי. כן, זה החצי נזק צורות, דבר משונה נורמלי. האם הצד המשונה שבו יגרום שזה יהיה מגופו, למרות שזה לא קנס? אבל זה לא משנה, כי המושג מגופו אולי תלוי במשונה, או שהצד הנורמלי שבו יגרום שזה מן העלייה. זו התלבטות, אני מניח שפחות יותר זה מה שאתה אגיד, אבל בכבוד.
לא, אני כבר אגיד כיוון, זאת אומרת,
תצורות מכיוון אחר, כן.
הפטורות, כשאדם, הרי כל הקנת וכל הממון או כל מה, זה על הבעל הבית. אתה צריך לשמור עליך, אתה יש לך בעל, אתה צריך לשמור עליך, שכיבולת יוכל לבעות, יוכל לרגע, יוכל לתקן וכו'. ולכן ההתקבות היא על הבעל הבית ועל הבאמה. ובעל הבית שהוא נמצא שם במצב שבו הבאמה שלו נמצאת ולכת באיזשהו מקום, הוא מסתכל לראות מה יוכל להזיק, הוא צריך לשמור עליה, ואם הוא לא שומע, הוא צריך לשלם כך או כך. בצורות, הצפי שלו שניקד נזק למה שהוא לא, הוא צריך לשמור שלא תיבד, והוא כשהוא רואה שהכל בסדר, אין לה מה להזיק, אז הוא לא יודע לבחות לצורך העניין. לכן הוא מרשן, וכן השמירה שלו, אם מת, הוא משחרר לה את הרסת, הוא יודע שזה בסדר, ולכן הוא משחרר לה. ואז כשנותן את ביתה, ובצורת הקראת צור, והזיק נזק אחר, אני בא לבעל הבית ואומר, שמע, שאני צריך לסכן, הרי אני בא לתת לך עכשיו עונש, אבל אני צריך להקל עליך, כי באמת, בכל דבר, אתה לא יכול כל כך לשמור, זאת אומרת, אתה צריך לשמור, אבל לא יכול לשמור, לכן אני חצי נר. ולכן גם הגיוני מאוד, שאחרי זה להקדיר לי גופו, כי באמת השמירה שלו, היא שמירה שבאמת, אני, בסופו של דבר, אתה באמת עשתה דבר שאני לא הייתי מחיית עצמי, בגלל שבכל זאת יש לך אחריות, אתה צריך לשלם. אבל בגלל שזה דבר שאני לא יודע מחייב אותך לשמור את כניקה, כי אתה לא יכול לחשוב מה קורה קדימה, שאתה לי קדימה, כי אתה לא נביא. ולכן, זה לא כל תפוי, זה הרבה לא תפוי, זה פשוט, אתה צריך לשמור, ויש לי בעתה בו. כשאתה אומרת, תבעד באבן, האבן יש לו בעיה, זה לא שייך לצפשות הרבים. אבל אתה לא יכול להשתבעד באבן, ואתה חושב שיש עוד, בעוד 100 מטר, יש שם איזה ילד שנמצא ודחק ויפול על הראש. זה דבר שיותר מדי אנחנו צריכים מצפים לתוכן. לכן התורה מקלה עליו, השאלה היא קיים מקלה, מקלה עליו ברמה של, שבו עדיין יש לו שמירה, לכן שלא יכול להשתריך, או שזה באמת לא הגיוני, ולכן אנחנו צריכים באמת להקל עליו.
עד כאן דברי רובין מילר לפני חודש וחצי. אבל רגע, על זה יש קושיה, סליחה, הנה, קושיה. מה קורה אם בהמה בעטה בכלי עצמו, והכלי התגלגל ונשבר אחרי 4 מטרים? מה הדין? זה נזק שלהם או חצי נזק?
הרי זה פרות
עכשיו?
כן.
אתה, לא, אתה, אתה, זה...
זה אשור.
יש בעצם. יש, זה יפה שאתה אומר את הדברים, זה יפה שאתה אומר את הדברים באופן קטגורי, אבל זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, אם יש שלושה מצבים, יש מצב שהבהמה בועטת באבן והאבן שובר כלי, זה הסברת לנו אתמול. יש מצב שבהמה מועכת כלי. זה המצב השני. יש מצב שבמה בועטת בכלי, מתגלגל, נשבר אחרי 5 מטרים. מה דעתך על הדבר הזה?
גם פה, גם אותו.
רגע, אני אגיד לך, שנייה, אינון.
זה מאוד פשוטה. והדבר
הזה הוא גמרא במסכת בבא קמא, דף י"ז עמוד ב'. פשוט מדהים. בעמוד הקודם, שם כבר אדם בשאלה, אם בתר מעיקרה, אם בתר מעיקרה או בתר תברמנה אזלינא. הגמרא משווה את זה לשאלה, לאדם שזורק את הכלי ובא אחר ושברו, האם הראשון חייב או השני חייב? אתה רואה שזה לא שמירה ולא ידיים ולא רגליים. הנושא העיקרי הוא האם פעלת בכלי באופן ישיר או באופן עקיף. אם הולכים בתר מעיקרה, ואם הראשון חייב, הסימן שברגע שחררת אתה פעלת. חייב. אם השני חייב, אם הולכים בתר תברמנה, אז זה יקרה צורות. כלומר, נוסור ממש לא השמירה, הרי מבחד השמירה אין שום הבדל, אתה היית צריך לשמור על הבמה באותו אופן שתבעד, גם אם הולכים בתר בעיקרה, גם אם הולכים בתר תברמנה, צריך לשמור עליו בדיוק אותו דבר. לכן, רואים שזה לא הנושא. הנושא הוא לא השמירה, הנושא הוא האם הבמה פעלה בכלי, או האם פעלה באבן שפעל בכלי, זה פחות. למה זה פחות? אמרתי, או, תוסמי זה סתם כולה, לא מובן. או, אמרתי את דעתי בעניין הזה, על פי רשי, על פי הרשבה, ודף תתבע מאוד ב', זה דבר משני. משני הוא משונה, אבל יש ספק אם מגופו משתה או מן עלייה משלם. בסדר? הרי בהמשך רואים את זה ברשי.
כמו
שאם אין לנו הרבה התחלה, זה מה שיקרה, זה לא יעזור, זה מצוי, זה התעברותי. אני חושב שהיה בגרמה או בצורה אחרת, אבל עדיין, זה משהו
לחיקות.
כן, בטוח שזה יקרה, אבל בדרך כלל במה דורסת כלים. פשוט היא דורסת על הכלים. הבעיטה, זה מצב משני.
ללא כוונה. אבל זה קורה בלי
כוונה, לכן באופן טבעי, מסתר ביות.
תכנון.
לא, אבל באופן טבעי, כשאין תכנון, זה פשוט אתה מועך. הולך ומועך. זה לא בועט, אדם, בעיטה זה מתאים לקרן יותר.
למה זה לא פשוט שזה
מן העלייה? כי השאלה היא, האם ברגע שאמרת שזה חצי נזק, בגלל שזה קצת משונה, אז זה קיבל עוד הגדרות מדין המשונה.
זה גופו. לא, נלך את הגמיר לדה...
חצי נזק.
ממונה.
אז הוא באמת חצי נזק.
אני הגדרנו דה ממונה.
לא, הגדרנו זה חצי נזק ממונה. זה באמת חצי נזק ובאמת ממונה.
אבל
זה
שווה
לספק. ואז יש מקום לספק, מה?
זה שווה
לספק. מה זה שווה לספק?
שזה...
מה זה שאתה רגל?
לפי הספק פה שיש לנו...
הצד השני הוא?
כן.
הכל תלוי בשאלה?
זה ודאי בשני...
שני המצבים זה ודאי, לדעתי הכל תלוי בשאלה היא ברגע שזה ודאי חצי נזק. האם?
זה לא
קום,
זה
הדבר
החדשה עומדת בשני עצמה. אם זה ודאי, זאת אומרת, זה לא הייתי פה.
לא, אבל צריך להוסיף את המרכיב של המשונה. אנחנו יודעים שזה משונה. אנחנו יודעים שזה לא הגדרה חדשה. אנחנו יודעים שזה חצי נזק, בגלל שיש בזה משהו משונה. האם הדבר הזה גורר איתו, הייתה מגופו? כי זאת בעצם הבעיה שגרמה את חצי נזק מגופו בקרן, זה שזה משונה, או שלא. למרות שזה משונה, סוף סוף מצד תהליך ההתרחשות זה נורמלי, לא, כי זה, המשונה הוא לא, ב, הוא לא בכוונה, הוא במציאות, במעשה. וזה לא מתאים להגדרה. טוב, אם המשיך...
זה
טעם הדקרא.
זה
משליך ההלכות. זה טעם הדקרא.
אנחנו לא דושים טעם הדקרא אם זה משנה את ההלכה. יש לדעת
שלכות
לגבי ההלכה.
לא, אנחנו כן דורשים כל הזמן טעם הדקרא וגם משנים את ההלכה. ודעתי, הגדר הוא כזה שבדיני המונות אנחנו יודעים את טעם הדקרא. אנחנו לא צריכים להגיד שאנחנו לא מבינים, אנחנו מבינים כל הזמן. למעט כשאנחנו בטוחים שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, העיקרון הוא, ודאי לתורה מותר גם בדיני האמונות לקבוע הלכות לא מובנות. לא הכל אנחנו מבינים. אבל צריכים להיות בטוחים שאנחנו לא מבינים. למשל, זה שתמון פטור באש, זה גזירת הכתוב. אף אחד לא מבין את הדבר. אתה יכול לאמץ את מחשבתך ולא תבין. כן, אבל לא תבין. אבל פה יש איזושהי הגדרה. לכן הדברים נפלו.
השלב הגיע לזה.
בסדר, הדברים נפלו.
השלב יגיע בתמון, אז זה גם לשנה את המאמר.
אני אגיד לך, אני בכלל לא בעסק. אני לא בעסק, אני... לא, לא, אתה לא מבין, אני רק נראה יצירתי. אני הסברתי כמה פעמים, אני לא לומד גמרא, אני לומד ראשונים. לא יודע ללמוד גמרא. גמרא זה גדול עליי. אני יודע ללמוד רש"י, יודע ללמוד תוספות, יודע ללמוד רשב"א, יודע ללמוד ריף, נימוק יוסף ראש. גמרא זה גדול. אם אני היו סיימתי מול הגמרא, הייתי פתאום מייצר פילוסופיה. אם היית סיימת עם לגמרא, אתה יודע איזה פנטזיות, הייתי מכניס את השס בפה. אתה לא יכול לתאר מה קורה, לא רק אני. כל אדם בין התקופה הפוסט-מודרנית, אתה שם אותו לבד מול השס, הוא הרס את הכל. הוא כבר יעשה דילמות של... לכן אני לומד ראשונים. בראשונים, אני רואה את הכיוון הזה ברש"י, דיברתי רש"י דף ט"ו, יש דף ג' וגם לפני זה, ובתוך זה אני רואה דברים אחרים. אני, רב רובל, אני לומד, אין לי אג'נדה. איך אמר חתם סופר? אתה סופר, פעם סיפר סיפור, ככה אמרו כשהייתי צעיר במרכז הרב, ששאלו את החתם סופר, למה אתה יצאת גדול, וכל חבריך יצאו חבריך, אבל מכל אחרים שלך רק אתה יצאת גדול. זה אומר, כי כשכולם דיברו על איך ללמוד, אני למדתי. כלומר, בחורים בישיבה השקיעו שעות בשאלה, מה השתת ללמוד הנכונה? הוא למד. לומד, אני מגיע לסוגיה פתוח לגמרי. לא, זה לא שייך, זה לא שייך למצוות החברתיות. כן, או במקומות שאתה משוכנע שזה לא בינם לחברו. זאת אומרת, הדין של תמון באש, כנראה שהוא הולך את אדם ארוס. אז יש חרגים, אבל זה דברים חרגים. אתה יכול להגיד את סברות, אבל הראשונים לא. כן. יכול להיות שאתה יכול להגיד הרבה סברות, אתה יכול לדרוש דרשה לפורים או לחנוכה או לעשרה בטבת. אבל הרי מדברים על הדברים הללו. לא מדברים, מבחינתי לא קיים. לעומת זאת דווקא על פטור רגל של רבים מדברים, שזה גזירת הכתוב. זה לא הטעם של הריף בגלל שאורחי הוא, אלא יש טעם נוסף, דיברנו על זה בזמנו. אז יש פה גזירת הקטל. אבל פה, אנחנו מוצאים ברשנים, גישה, לא מוסכמת על כולם, גישה מסוימת, שכן בא לנמק את, את הדין של צורות. כי הכלל הוא צריך להיות שבמצוות החברתיות אתה צריך למתוח את החשיבה שלך עד הגבול. מתחת עד הגבול, לא צריך להבין, אז זה גזירת הכתוב. אתה לא אומר או שאומר גזירת הכתוב. זו דעתי, הדבר הזה. זה היופי של התורה. מצד אחד צריך להרשות לתורה, לכתוב דברים לא מובנים, גם בדיני אמונות. מצד שני, ברור שזה חריג.
אנחנו יכולים לחדש משהו
לשני ברוכים שם? אתה יכול בתור אחרון לחדש. אני לא מצאתי, לא מכיר דבר כזה. אני לא מכיר. אני את המקום שלי שלושה כרכים, זהו. עוד מעט נסיים בזאת השם כרך שלישי ונצא לפנסיה קצת מהעניינים האלה. טוב, מה? נעבור נושא. רבותיי, נחזור פה ללימוד. אני מודע לזה שזה קשה. זה קשה, זה בעיקר קשה בגלל שאנחנו מתמרדים נגד הגמרא. אנחנו רוצים שצורות יהיה נזק שלם. בואו נודה על האמת. אם היו שואלים אותנו, רוצים שצורות יהיה נזק שלם. ויש פה פרק שלם שעוסק בדבר המעניין. מה? ההיגיון שלי זה ככה, מה הדין? אדם שעשה את זה, בן אדם שעשה את זה לממון, ולא ממון שעשה את זה לממון. אותו דבר שהשור עשה, בן אדם עשה. כמה משלם?
אדם מועד בעולם.
גם פה הוא כבר מועד, זה רגל. לא שייך לאדם מועד. רובן, מה אתה תוקע איתה אדם מועד הזה לעולם הזה? מה אדם? אני אומר לבחורים בישיבה, יש כל אחד מחזיק את צורו של 40 פתגמים. זה רפלקס מותנה. אתה מחשק קושייה, אחד מה-40 האלה מתאים. זה רק את הכתוב, לא פלוג רבן עליו דווקא, תקנת חיים, הלכה למשה מסיני. מה עוד יש? יש, רשימה, הגעתי, אני משכלה את זה עם השנים, עברתי את ה-30. כל אחד הוא יורד את ה... אי אפשר ככה, איך יקדם את המועד לעולם?
כל
תרבי ירמיה. כן, יש גם של תרבי ירמיה. זה נראה שהוא מוצא שם, לא, זה היה אתמול, רבי ירמיה, זה היה אתמול. אתמול מישהו של השדה של רבי ירמיה.
כמו
שחזרת. אני חוזר עוד פעם. אדם שיעשה את אותו דבר, יזרוק צרורות ויזיק, הוא ישלם נזק שלם. יותר מזה. הוא יחייב מיתה על זה. אדם שיהרוג את חברו בכוחו, זה נקרא לראות לו כדור בראש. זה כוחו, כן? מה לא כוחו? לא, זה לא גרמה. לא, אני לא אומר שזה גרמה.
אני לא שם פתוח, כי לא אני מתפסר את שיחה.
מה, הוא פטור משאיר לחזור כדור בראש?
כן,
אני
חושב.
למה?
אתה לא רואה שכדור נכנס?
מה?
אתה לא רואה
שכדור נכנס? מה שני החץ? מה נשנה? מה שני מחץ?
אתה רואה שהוא את החץ הולך. אם אתה רואה את החץ פה והחץ שם, זה לא מספיק.
אתה רואה את הכדור בתוך הקנה. דן, אתה מוקלט. מדבר גם על יהודים, לא רק על יהודים. אני מדבר על אנשי ימין. רבותיי, אל תעשה את זה. הרב פרנק שאל שאלה שכל מי שיורה כדור לכאורה זה גרמה. למה זה גרמה? כי אתה מפעיל את שרשרת הפיצוץ. והוא אומר שזה לא גרמה, זה כוחו. לראות כדור זה כמו לקחת את הכדור ביד ולזרוק אותו חזק. כך צריך להתייחס לדבר הזה. עכשיו, אם זה, אם האדם יעשה דבר כזה, אם הבהמה תעשה מקביל לדבר הזה, טוב, בהמה שירתה זה משונה, אבל זה קרן. אבל אם בהמה תעשה מקביל, טוב, זה חצי נזק. מה?
תלוי מי של ערבי או של
יהודי. אז זה פתאום חצי נזק. לכן אני אומר,
בן אדם הוא מתוכנן
בלי תכנון, היא שם עליך בן אדם שהלך וניצו צורות מתחת רגליו.
כן, אבל
שניהם עשו אותו דבר. הוא הלך ככה, עצם את העיניים, הלך ואז אבן אחת אפה שברה כלי.
כי הוא מסוגל.
מה הוא מסוגל?
לא לעשות את זה. לפתוח את העיניים ולדאוג. אבל מה לא?
אלי, תגיד, אדם הוא
עבור. עולם אחד הזה של התכנון. תגיד, אני אשתם אותו רגע.
מה זה קשור לעניין? מה זה קשור? אם אתה עושה את אותו דבר, בחפץ היא כן חייבת נזק שלם. מה זה שני כשבמה הולכת? היא בועטת בחפץ או בועטת באבן? זאת אומרת, יש לך אחריות על הדבר הזה. אם בועטת בחפץ זה נזק שם, אם בועטת ברגל, באבן, זה חצי נזק. באדם זה לא ככה, בועט בחפץ, בועט באבן, תמיד זה נזק שלם. מה זה מלמד? שההיגיון היה, הווה ויהיה כוחו כגופו. זה ההיגיון. משום מה, באה ההלכה, אני מזכיר לכם את לימודנו, באה הלכה למשה מסיני והגדירה שבבהמה צורות זה חצי נזק. עכשיו אנחנו נשים לדעת, האם אנחנו מבינים מה קורה פה או לא? תוספות אומרים, אין לי מושג מה קורה פה. איפה אני יודע מה? לא יודע מה קורה פה. העולם התהפך. אבל, כיוון שהעולם התהפך, לך תדע מהם גבולות המהפכה.
חלק
על רש"י. כן, פורש תוספות.
הוא לא הבין את רש"י, כמו שהוא לא הבין את רש"י.
אל תלחיץ אותי, אתה ממש מלחיץ אותי.
היה מביא את רש"י, היה חולק,
נכון? תוספות לא הבין את רש"י כמו שאני אומר. אבל הרשב"א בדף ל"ב, הוא הבין את רש"י כמו שאני אומר. הוא זה שכתב שם ברש"י שזה כן דווקא מה שהלכת הגמיר על הדממון ההוא והמשונה וכל זה. בעצם הדברים שלי לקוחים מהרשב"א בדף ל"ב, אחר כך אני חורז את כל דברי הרש"י. תוספות אומרים שזה לא מובן, כל הסיפור הזה שזאת לא מובן, והרש"י אומר שזה לא מובן, אבל אחרי שזה קרה זה מובן, והמובן זה עשייה המשנית. הרב זצ"ל יש לו איזה כיוון קצת אחר בעניין הזה, דיברתי על זה בזמנו, איגרת קוף ג', ולא נוכל להגיד את זה עכשיו. אולי נמשיך?
כוח כוחו.
וזה עזרי לנו, מה?
כוח כוחו, ספק עם כוח כוחו.
לאט לאט, לפי הסדר, נגיע לזה. ופה זה מופיע בגמרא בדרך אגב. לא, 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 זה מופיע בגמרא שוב פעם אחרי זה, בדף י"ט עמוד א', פה זה מופיע בדרך אגב.
שהוא היה טוב, כי בכלל לא יתנו להסביר איך יכול להיות, איפה גבול החידוש. זה לא רוצה לשכנע את כולם,
אני רגיל לזה. אני רגיל לזה, זה קורה לי כמעט בכל שיעור בישיבה, ואני קורא לזה, השתכנעו יותר מדי. אתה מגיע בהתחלה, אומר איזה חידוש, כולם קופצים עליך, עצבנים, מה זה, מאיפה אתה מביא את זה? אומר להם, רגע, אתה לא נותן להם לדבר, בסוף הם עוד יותר קיצוניים ממך, ואתה לא מצליח לשכנע אותם שבכלל מישהו אומר הפוך מהחידוש שלך.
זה מועד לעולם.
כל שיר. כל שיר ככה, זה פשוט מדהים.
זה
כמובן. מה?
זה שעבורי את החידוש
לעולם, זה ככה פשוט. זה כתוב באיזה מקום, אני לא זוכר. אנחנו, דוד אולי אומר את זה. טוב. אפשר להמשיך, רבותיי. הסוגיה הזאת קשה, אין מה לומר. היא קשה. אנחנו לא רוצים לדלג, נכון?
מה יעזור לנו לדלג?
כן. תשמע, הידוס, מצאתם את זה?
כן.
הידוס אינו מועד, ויש שם הרי זה מועד. הידוס על כדתך. אלא לב הידוס ואיטיז. הוא בא כמפלגה. מה דאמר אינו מועד כסבר מגופו משלם? מה דאמר מועד כסבר מעלייה משלם? כלומר, שניהם אומרים שמשלם חצי נזק, רק שלהם שתיים חצי נזק כמועד והיינו מעלייה או חצי נזק מגופו, לא, בפלוג זה סמוס רן כניסים תשמע. זה רבותיי העיקר הדיון. יש פה סיפור, סיפור סיפור, כמה קצותים יש על זה, כמה נתיבותים יש על זה, כמה נחלת דוד יש על זה. זה הסיפור רבותיי, סיפור היסטורי. הכלב שנטל חררה, מה זה חררה?
הוגן יפת על יחלים.
כן, בדיוק. והלך לגדיש, אכל את החררה. איזה אב נזיק עם זה? שן. הדליק את הגדיש, איזה אב נזיק עם זה? מה זה אש? אין אש של שור. רגל. זה רגל.
רגע,
הוגה
הזה ראויה למאכל?
ראויה למאכל? כן, זה הייתה הוגה שהיה בחלק בוער. אז הוא אכל את החררה, הוא סקור, שם את החררה על הגדיש, אכל אותה, ותוך כזה נדלק. על החררה של הנזק שלהם, ועל הגדיש שלהם חצי נזק. למה שלהם חצי נזק לגדיש? כי כל אש זה כוחו. המושג אש זה לא, אין פה הפעלת כוח ישירה, אלא זה משהו עקיף. לכן, משלם על הגדיש חצי נזק. בואו נחזור על המקרה, מה?
כמו גרמה.
לא גרמה, גרמה פטור לגמרי. לא, הרב קוק אומר, זה דבר אחרת, הוא אומר שצורות זה חצי גרמה. צורות זה מעשה שאדם הוא בועט את האבן על הכלי, אז כאילו הוא שותף עם האבן, אז לחצי שלו משלם, ולחצי שלו לא משלם. זו הצורה המופשרת שהוא... אגב, רב ראובן, שם, האיגרת של הרב זצ"ל, באיגרת ק"ג, הוא מתכתב עם בעל דורות הראשונים. אתה מכיר את הספר הזה? כדאי מאוד להכיר אותו. דורות הראשונים היה גאון גדול מיוחד, ודווקא מגרמניה. קראו לו הרב יצחק אייזיק הלוי, והוא כתב ספר היסטוריה, תשעה כרכים, אבל ההיסטוריה שלו זה בצורה מאוד למדנית, כי כשהוא כותב על רב, אז הוא פורס את שיטת החשיבה של רב. פלפולים עצומים יש בדורות הראשונים. מאוד מאוד מפולפל. יש לו שיטה היסטורית, למשל...
היה רבו של
רבי ירושלים? לא, תלמיד של רבי ירושלים. אז הרי אנחנו רואים לפני 100 שנה, אז לפני 100 שנה הרי הציונות התחילה את המיתוס שהקדוש ברוך הוא לא בעסק. מה שנקרא, כוחי ועוצם ידי. עכשיו הייתם שזה שכתב את ההיסטוריה. שמשון קיבל מעמד מועדף. שמשון הגיבור הפך להיות אבן מרכזית בהיסטוריה היהודית. זה היהודי של הגיבור. והמכבים. תראו, המכבים הם הפכו להיות... אשר על הניסים היפות אשר חוללו המכבים, והייתה בהם רבי עקיבא. הייתה בהם רבי עקיבא.
בגלל השם?
לא, ובר כוכבא. אז בר כוכבא קיבל עדיפות על רבי עקיבא, שהיה לו פיצול אישיות. כשהוא היה בישיבה, הוא היה בחור ישיבה, בלילה היה מוריד את החליפה, את הכובע, שם את המדים של החייל, ויוצא להילחם כבר בכוחי ועוצם ידי. זה הציונות. גרץ, דובנוב וכל הכנופיה. שכתבו את ההיסטוריה, כן, בעיקר גרץ, דובנוב, שני אלה שיהיו בריאים. ו... מה? כן,
שם
אין, איפה שהם שיהיו בריאים. אז הם, אז הם, הם בנו מחדש את הנרטיב הציוני, והעיקרון היה, מאז ומעולם לא סמכנו על הנס, אלא סמכנו רק על עצמנו, שזה היה מבר כוכבה, שמשון הגיבור והמכבים. רבי עקיבא היה מוזמן לצבא, יכול להיות אדם שלמרות שהוא נכה כי הוא רוב הזמן בישיבה, יש לו עדיין פינה חמה לגבורה היהודית. הוא היה שריר רבי עקיבא ובחורי ישיבה שהיה להם גוף משולש, בלילה היה יוצא להילחם בקרבות, ביום היה למה. זה היה גרץ ודובנוב. לעומתם, אז רבי יצחק אייזיק הלוי עשה הפוך, הוא הלך בשתי הפוכה. בר כוכבא היה גורניש מתגורניש, היה רק רבי עקיבא. רבי עקיבא היה הבוס שם, וכולם היו בחורי ישיבה בצבא של, של, של בר כוכבא, כאלה רזים, שכיפים, והם בכלל נלחמו בתהילים נגד תהילים. עד ילחם. וכל ההנהגה בכלל, בר כוכבא, בר כוכבא, זה היה פשוט, היה צריך איזה אחד, חפש. בצבא שיקבל הוראות ויבצע, אבל התורה פה הניגה עם הרבה תפילות והרבה סייעתא דשמיא. בכלל זאת הרב יצחק אייזיק הלוי עושה את הדרך כלל. היה באמצע בעל דורות הראשונים, רב זאב יאבה, גם איתו הרב מתכתב. הוא היה באמצע. הרב יצחק אייזיק הלוי הוא היסטוריון גרמני. דורות הראשונים. והרב זאב יאבה חיבר תולדות ישראל. סליחה, תולדות ישראל, והרב החזיק יותר מהתפיסה ההיסטורית שלו, שהיא ממזגת רוח וחומר. אז כמובן, רבי עקיבא היה הנהגה רוחנית של המרד, ובר כוכבא היה הנהגה צבאית, והדברים מתמזגים ביחד. אז הרב מתכתב המון עם רבי יצחק אייזיק הלוי, שהיה אנטי-ציוני. עם היקיות זה מסתדר, זאת אומרת, היקיות ואנטי-ציוניות זה הולך ביחד. עד היום, אלה שבטעות הם ציונים, הם בעד מסירת שטחי ארץ ישראל. אם מצאת איזה יקה בטעות נעשה ציוני,
השם לא אומרים עליו לא יפה.
יכול להיות שהיו כמה, אבל אני חושב שהם לא היו יקים, דעתי, היו הונגרים. אז לא, רובן הוא חסיד, הוא משפחה חסידית, אין יקה חסיד, לא יכול להיות דבר כזה. אז הוא היה אנטי ציוני מאוד, והרב מנסה לחנך אותו לחשיבה מופשטת, כי הוא היה למדן כזה חריף. אחת הדוגמאות שמביא לו זה איך לומדים את סוגת צרורות, כלומר כן לעיין בזה שהתורה, הלכה לשם מסיני, מחייבת חצי נזק, אבל בכיוון אחר. ההגדרה הזאת של חצי נזק טרות זה משונה, לא מצאתי אותה כתובה, אלא ברשב"א, באחרונים לא מביאים את זה, אבל יש שרידים לחשיבה הזאת בברכת שמואל, כלומר ברוך בר בשם רב חיים, משהו יש שריד לחשיבה. טוב, אפשר להמשיך? השפת אמת כתב דברים נפלאים על הגמרא, חוץ מהשפת אמת חמישה כרכים האלה שכל אחד אומר כתוב בשפת אמת, אחר כך הוא מכניס מה שבא לו. חוץ מהחמישה הכרכים האלה יש שלושה כרכים גדולים יפים מאוד של חידושים על השעת, אבל רק על מועד וקודשים. חידושי ערים, הסבא של השפת אמת כתב המון על השעת דברים בגז. מי עוד כתב? בעל ההפלאה שהיה חסיד, לא היה רבי, אבל היה רבי, בעל ההפלאה, אח של רב זושה. לא, רב זושה, רב זושה ורב פנחס, הם היו שני אחים. אז אחיו, מה?
אבל מלך היה אחים.
הבעל ההפלאה היה חסיד. ומה עוד? מי יודע איך עתידים? המערשם, אבל זה שוט. המערשם...
מה הוא אומר? בזמנו בושת מה? בחבילו, קודם כל חלק כמו הוא מרכז הרב שהלכו את האמונה החזרת בתורה הגמרא, ומה שקרה בחתידות?
שתי אקסיומות אמרת פה.
לא יודעים אותו. מגיע פעם בחודש, רוצה סקירה.
אנחנו נלך בדרכו של השפת אמת וחידושי ערים. לגבי חב"ד, חידושים על השס של חב"ד.
היום זה בעל התנה.
חב"ד. מה? על הקבר? חב"ד, בעל התנה כתב בהלכה הרבה ועמוק. כן, שכן ערוך על פסקי הדינים. אבל יש קונטרס אחרון של בעל התנה, דברים עמוקים ויפים על בעל התנה. אבל הצמח צדק כתב, לא חושב שיש לו על השס, יש לו על הלכה, והלכה למעשה בעיון משהו עצום. הצמח צדק, אין מילים. דרך מצוותיך, מי זה דרך מצוותיך? זה... וגם יש לנו הבני שכר, כתב כמה חיבורים בהלכה, יש לו חיבור על השס, מסרת על ברכות. אין כל כך הרבה באמת, אין מה לומר, אין כל כך הרבה. כן, וגם כמה כתבו שוטים, רב חיים מצאנז. יש תשובה של רב חיים מצאנז הזה, שמישהו כתב לו מכתב, והמכתב הוא אומר לו, אתם בטח לא כל כך לומדים, אבל בכל זאת אני רוצה לעצב את תשומת ליבך לאיזו נקודה. אז הוא עונה לו, שתדע לך שאת כל דברי החסידות אנחנו לומדים, בשעות שאינם לא מן היום ולא מן הלילה, ועל חשבון שעות השינה שלנו, אבל את היום יום שלנו אנחנו מבלים בשס ופוסקים כמוך. באמת מרב חיים מצאנז יצא אדמו"ר מקלויזנבורג בדור הזה, שזה משהו עצום, הדברי יציב. אתה מכיר לשוט הזה דברי יציב? אני מוצא לך לפתוח אותו. דברי יציב זה משהו שאי אפשר לתאר. אז זה כבר נדמה לי שאחד עשר כרכים, זה כמו יביע עומר באותו היקף, אותה בכיוון, אותה רמת הכיף, עם סברות, אדמו"ר מצאנז זה קלויזנבורג, זה ידע בכל השעס, משהו משהו. אין מה לומר, זה בדורנו, זה מסורת מרב חיים מצאנז. ויש, טוב, צאנז היה תמיד חסידות יותר רמדנית. טוב, שבוע הבא, אז צריך להתראות. טוב.